חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום בכל שעה בשבילי קול חי תמיד איתי קול חי.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, השעה השנייה, מהדורה המרכזית, ערב טוב וחודש טוב. אנחנו נפתח את השעה הזו יחד עם הצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן הטכנאי, ונמשיך בסוגיית תוכנית המאה. לפני שעה קלה, שר ביטחון נפתלי בנט הגיב לתוכנית, אמר שכשהיא תפורסם הוא התייחס לגופה, אבל ימינה לא תיתן לממשלת ישראל להחזיר שטחים או לתמוך בהקמת מדינה פלסטינית. תגובה ראשונה אולי לדברים הללו, אנחנו עם יושבת ראש הימין החדש, איילת שקד, חברת הכנסת איילת שקד, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז בעצם אנחנו לא יודעים את פרטי התוכנית, אבל נראה שמדובר באיזשהו אירוע היסטורי שקורה פעם ב, שרק הנשיא טראמפ, ההזדמנות הנוכחית, יכול להציג.
אני מציעה שנחכה לפרטים, אבל בהחלט יכול להיות שמדובר בהזדמנות היסטורית, שהנשיא טראמפ, שהוא ידיד אמת של מדינת ישראל, ודייוויד פרידמן השגריר, שהוא ידיד אמת של מדינת ישראל, ואדם שעזר בעצמו בבניית ההתיישבות, יכול להיות שהם בעצם אומרים, יאמרו למדינת ישראל, קדימה, תחילו את החוק הישראלי על ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה אומר שהתושבים במעלה אדומים, בגוש עציון, בביתר עילית, באלפי מנשה, בקדומים, ובכל ההתיישבות כולה, יוכלו באמת סוף סוף להפוך לאזרחים שווי זכויות, וזו הזדמנות היסטורית.
אבל זה גם הופך הרבה מאוד, מאות אלפי פלסטינים שיהיו חלק מאזרחי מדינת ישראל, אבל לא שווי זכויות. מכניס אותנו שוב לאיזה פלונטר.
לא, לא, נעשה סדר. האמריקאים בעצם למדינת ישראל תחילו את החוק רק על ההתיישבות היהודית בשטחי C, שזה 50% משטחי C. השאיפה שלנו זה כמובן לספח את כל השטח, ובמקרה כזה זה שטח שיש בו כחצי מיליון ישראלים ובין 100,000 ל-200,000 פלסטינים, אבל האמריקאים לא נמצאים שם, הם כנראה בתוכנית אומרים, אנחנו תומכים בהחלת החוק על 50% מהשטח רק על ההתיישבות היהודית, וזה כשלעצמו צעד חשוב.
אם בתוכנית הזו יש איזושהי הגדרה של מדינה פלסטינית עתידית, אבל בכפוף לתנאים מגבילים מאוד על הפלסטינים, שספק אם הפלסטינים יוכלו לעמוד בהם, פירוק החמאס מנשקו, מדינה מפורזת, הכרה בישראל כמדינה יהודית ועוד, מהדברים האלה, עדיין תתנגדו לתוכנית כי המילה מדינה פלסטינית נמצאת בה?
אנחנו נתנגד לכל תוכנית שמכירה במדינה פלסטינית, אנחנו כימין האידיאולוגי בממשלה, לא נוכל להסכים לדבר כזה, אנחנו חושבים גם שמדינה פלסטינית זה דבר מסוכן. אבל אני לא חושבת שעל מנת להכיל את החוק הישראלי על ההתיישבות היהודית, צריך להסכים או לקדם מדינה פלסטינית, כמו שאתה אמרת, ככל הנראה יש שם הרבה תנאים שהפלסטינים לא יעמדו בהם, ולכן אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות ולקבל במזומן מה שאפשר, וזו באמת, כן. באמת יכולה להיות...
לפי הידוע לך, האם בתוכנית הזו, החלת הריבונות היא בעצם מעשה חד צדדי, כלומר, אין פה איזשהו דין ודברים עם הפלסטינים, זה ישראל באה, מחילת הריבונות, מעבירה את הדבר הזה כחוק, ועם תמיכה של ארצות הברית, ובזה סיימנו את העניין.
נכון, אני מקווה שזה המצב, ולכן זו הזדמנות שאסור לפספס אותה. זה פעם ראשונה שמגיע נשיא אמריקאי וממשל אמריקאי, מאז 67, ואומר, יש לכם בעצם זכות ביהודה ושומרון, זה דבר שאנחנו כמובן אומרים יום-יום, אבל הקהילה הבינלאומית עוד לא אמרה את זה, כאמירה, ולכן זו אמירה מאוד חשובה.
ואם האמריקאים אומרים, זה חבילה אחת, אין פיצול, רק החלת ריבונות, בלי לתת לפלסטינים את אותה מדינה חלומית שלהם, ובסוגריים הם יגידו, נו, זה באמת לא יקרה, כי הרי הפלסטינים לא יכריזו מחר, על מדינת ישראל כמדינה יהודית, ולא יפרקו את החמאס מנשקו, ולא יסכימו למדינה מפורזת. קחו את התוכנית, אבל תצהירו שאתם מקבלים את כל כולה. עדיין תתנגדו?
אנחנו לא נסכים ולא נרים את ידינו בעד תוכנית שמקימה מדינה פלסטינית, או בעד הכרה שממשלת ישראל במדינה פלסטינית. אני כן חושבת שצריך להתאזר בסבלנות יום-יומיים, יש כאן כן הזדמנות להכיל את החוק הישראלי על ההתיישבות היהודית. בוא נחכה יום יומיים ונראה איך עושים את זה.
אולי שוב דווקא הימין האידיאולוגי מסכן את שלמותה של בכלל ממשלת הימין עם ההתנגדות הזו?
ראשית, לצערי עוד לא קם ממשלת ימין. אנחנו צריכים לנצח בבחירות ולקוות שנקבל 61 ולהקים ממשלת ימין. כדי שזה יקרה, כולם צריכים לצאת להצביע. אני חייבת להגיד מילה טובה למגזר החרדי שיצא להצביע באחוזים גבוהים, ולצערי דווקא הציונות הדתית לא יצא להצביע באחוזים מספיק גבוהים. אנחנו צריכים שכמו שהחרדים מתגייסים ומצביעים למפלגות החרדיות, כך גם אנשי הציונות הדתית יעשו מאמץ גדול ויצביעו כולם למפלגת הציונות הדתית לתת בית לימינה, על מנת שנוכל להקים ממשלת ימין.
זה כל בעצם, כל היום המפלגה שלכם היא מפלגת ציונות דתית, כלומר יש שינוי בגלל האיחוד עם שאר החברים, עם בית יהודי ואיחוד לאומי, אז אותו רעיון של הקמת ימין חילוני, ליברלי, דתי, נגוז?
לא, המפלגה שלנו היא גם המפלגה של הציונות הדתית, על כל גווניה וזרמיה, וגם מייצגת את מין האידיאולוגי החילוני. יש לנו בסירייה הראשונה גם אותי וגם את שירלי פינטו, והמון המון חברי כנסת שהם נחשבים ליברליים.
וגם הרבה נשים, צריך לומר.
נכון, והרבה מאוד נשים, מעל 50% נשים. זה מספר גבוה ביותר מכל הרשימות. נשים גם חילוניות, גם דתיות לייט, דתיות אורניות, יש הכל. ואני חושבת שכל אחד יכול למצוא את הנציגים שלו ברשימה הזו, ולכן בעיניי זו רשימה טובה מאוד שמייצגת את כל הימין החילוני האידיאולוגי והציונות הדתית.
מה אתם עושים כדי להחזיר את אותם חילונים שהחיבור לסמוטריץ' ולרב רפי פרץ וכל מיני דעות קצת יותר דתיות, הייתי אומר, לא מתאימות להם, והם הצביעו לכם כימין חדש, אבל מרגישים שוב שזה חזר להיות אותו הבית היהודי הישן?
אנחנו מסבירים להם שכל הנציגים של הימין החדש נמצאים במקומות ריאליים, בין אם זה בנט, אני, מתן כהנה, שירלי פינטו, כל הנציגים שהם תומכים בהם ומעריכים אותם, ולכן אין סיבה ללכת לראות...
אבל גם הנציגים האחרים במקומות ריאליים, סמוטריץ' והרב פרץ
ואחר. זה לא גמור, אני חושבת שלא כולם צריכים להיות אותו דבר, כוחנו באחדותנו ולא באחידותנו, וזה בסדר גמור שיש גיוון ויש שונות. אתה יודע, כשמצביעים למפלגות אחרות, בוודאי לליכוד או לכחול לבן, יש שם שונות וגיוון גדולים מאוד. אז גם אצלנו יש שונות וגיוון, וכל עוד הנציגים שלהם נמצאים, אין סיבה ללכת לראות בשדות זרים.
אתם הולכים עם נתניהו אחרי הבחירות?
כן, בוודאי, אנחנו רוצים להקים ממשלת ימין. שוב אני אומרת, הרבה פה על הכתפיים של הציונות הדתית, כי החרדים יצאו להצביע, הציונות הדתית לא יצאה, באחוזים מספיק
כן, אבל שס אומרת, אנחנו הולכים עם נתניהו, לא עם ימין, עם נתניהו, עם בנימין נתניהו. זאת האמירה שלכם?
כן, תשמע, נתניהו מנהיג הליכוד, הוא זכה בפריימריז. בהחלט אנחנו תומכים בו לראשות ממשלה. ואני שוב אומרת, אני מקווה מאוד שהציבור יצא להצביע ויצביע ימינה כדי שנוכל להקים ממשלה.
חברת הכנסת איילת שקד, יושבת ראש הימין החדש, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו עכשיו עם הפרשנים, מני גר שוורץ, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
ישי כהן, כיכר שבת, ערב טוב גם לך.
ערב טוב אבי, ערב טוב מני.
טוב, בואו נדבר עכשיו קצת על המפלגות החרדיות, פחות קצת תוכנית המאה ומה שקורה בציונות הדתית, ונדבר אולי על דגל התורה ועל שס. קודם כל, לפחות בימים אלה קצת איזושהי אווירה כזו או אחרת, קשה לומר שיש מתח, אבל אולי הבחירות עושות את שלהם, לא אישי?
תראה, הבחירות עושות את שלהם, ואנחנו רואים את זה מדי בחירות, אנחנו רואים מדי בחירות, כי אנחנו מדברים כל ארבע שנים, אנחנו מדברים סך הכל בתוך שנה אחת, שלוש מערכות בחירות.
כל ארבעה חודשים, כן.
כן, אנחנו רואים את זה בכל המערכות האחרונות בשנה האחרונה, שבדגל התורה מקימים מטה, או פונים לציבור הספרדי, שבשס מרגישים שזה ציבור ששייך להם, ואז בשס זוהמים, וזה קורה גם הבחירות הללו, סיבוב מועד ג' גפני מקים היום את המטה הספרתי בתוך דגל התורה בראשות דוד אוחנה, כולנו זוכרים את השם הזה, יושב ראש דגל התורה בטבריה, דוד אוחנה, ובשס לא אוהבים את הרעיון הזה, בטח שהם אומרים שאנחנו בתקופה כל כך של אחדות גם בתוך המפלגה, גם מחוץ על בין הסיעות החרדיות, אז למה להקים עכשיו מטה שאתה יודע שמספר הקולות לפחות בשעס כחתונים, שאתה צריך להביא מהמטה הזה, זה עשרות קולות או מאות קולות.
אבל אם מדובר בעשרות ומאות קולות, אז למה להתעצבן? שיקים מטה.
האווירה, אני חושב שבשעס פרעמים על האווירה שמנסים לעשות, כאילו בשעס, ברגע שאתה מקים מטה ספרדי, זה כאילו אתה אומר יש ספרדים מאוכזבים שלא רוצים להצביע לשעס, ואני בא ואני מנסה להציל אותם. אז אומרים לו בשעס, עם כל הכבוד, לך תציל את אלפי הקולות של הפלג ירושלמי, אחרי זה תתעסק עם הקולות של הספרדים שלי, שיתתך לא יצביעו שעס, ואת רואה גם את ה... אני לא יודע אם זה בא כתגובה, אבל אתה רואה זה שזה קורה היום בשעס, שוקלים להקים מטה אשכנזי, שלהבנתי יותר פונה לציבור הליטאי, באלו שלומדים באקדמיה, הגדרה שאני לא אוהב אותה כל כך, החרדים העובדים במרכאות, ולציבור הזה פונים, אריה דרעי מעלה את הנושא הזה היום בישיבה, עם נציגי המפלגה וראשי האזורים מרחבי הארץ וראשי הקמפיין, אין עדיין החלטה, אבל כנראה שזה הולך לכיוון הזה, כן להקים מטה אשכנזי, כדי להפנות לקולות של אלו שלא מצביעים ליהדות התורה.
אוקיי, אני עובר אליך, מני גר שוורץ, אם מקימים בשס מטה אשכנזי, זה גם מסתכם בכמה עשרות קולות?
לראשונה בהיסטוריה, צריך לומר.
אני תראה, אני בכלל מסרב להתרשם מכל העניין הזה מעבר לפרופורציה האמיתית של מה שזה, והנקודה היא מאוד פשוטה, צריך להעיר את השטח, צריך להכניס לפעילים דם ואש, לייצר איזושהי מלחמה, או דמוי מלחמה, וזה הסיפור שאנחנו רואים. אתה ראית התגובה היום של דגל התורה היא שהמטה לא הוקם, אלא המטה אף פעם לא פועה, כלומר, מאז ומתמיד היו חלק מדגל התורה, מה שנקרא בני תורה ספרדים, נכון שבדגל התורה יש בעיה קשה, בשנים האחרונות עם הציבור הזה, הציבור הזה מרגיש מאוכזב מהמענה שהוא מקבל מנציגי דגל התורה.
לא, גם הרבה מן הציבור הזה מרביצי תורה ספרדים, מה שהיה לפני 20 שנה, אז או שחזרו בחלקו הגדול לשס, ובחלקו האחר הלכו לפלג הירושלמי, כלומר לא באמת נשאר כאן איזה קהל גדול ששווה איזה מנדט כמו אז.
זו שאלה טובה, זו שאלה טובה, כי קשה מאוד להגדיר בדיוק מי נמצא בהגדרה הזו, מי נמצא בהגדרה שהוא נשאר שסניק לכל אורך השנים. אני יכול לספר לך שיצא איזשהו קובץ קונטרס ממש בתקופה האחרונה,
שמעורר סערה,
כן, הרעיות תלויים בחוץ, שמעורר סערה גדולה מאוד, ויכול להיות שזה מה שעומד מאחורי הקלעים בסיפור הזה, שהקונטרס הזה פורס למעשה את ההיסטוריה ואת כל הפיתולים, שכל מה שהתחולל בעניין הזה, ספציפי שמה שאתה יודע, הדקויות האלה שנקראים השקוף, העניין הזה שלכן הרבה מאוד בני תורה ספרדים גדלו וינקו את תורתם בישיבות לטיות, אבל הסופו של דבר, המסקנה של הקונטרס הזה, זה שנכון שאנחנו רוצים ללכת מבחינה השקפתית בדרך הזו של דגל התורה, אבל בפועל, מי שעובד עבורנו, מי שאנחנו יכולים לפנות אליו בדרישה ובבקשה להקצאות, למוסדות, לעזרה, לארגונים וכדומה, אלו נציגי ש"ס ולא נציגי דגל התורה, אוקיי. ולכן כיום...
אז ישי אנחנו... ומני, אני רוצה רגע לעבור יחד איתכם מאותה נקודה, באותו נושא, ובעצם להסיק מסקנה, האם ההתגוששות בין המפלגות החרדיות זה על אותם מצביעים, מי יצביע לדגל התורה או לש"ס, זה לא מגדיל את המאגר. ואני שואל אותך, ישי, למשל בש"ס, איך כן מנסים לגרום לכמות גדולה של אנשים שלא שמו את הפתק ש"ס בבחירות הקודמות, לבוא ולעשות את זה עכשיו, להגדיל את המאגר?
אז אני זוכר רק לפני תקופה קצרה, התקיימה ישיבה של ועדת הכספים, שדנו בה בנושא תקציבים לאקדמיה, לחרדים שלומדים באקדמיה.
כן.
אם אני לא טועה, שם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וחבר הכנסת ינון אזולאי פעלו לטובת אותם לומדי אקדמיה, ובגפני, אני לא זוכר את הפרטים, אני תוך כדי ברגע גם מחפש את הפרטים.
הוא אמר מה חרדים צריכים לעשות שם, אקדמיה, משהו כזה.
נכון, אני לא זוכר מילה במילה, לכן אני לא מצטט, אבל היה שם איזה שבציבור, לפחות מה שאני שמעתי אז גם מציבור ליטאי שלומד באקדמיה, שהרגישו שגפני נותן להם את הגיבוי הראוי בתקופה שהיא לא תקופת בחירות ממש, ולכן הוא כאילו סוג של מתנער ומלכה יותר נלחם עבורם, עם כל הדגשים שמי שהולך לשם זה דווקא אלו שלחו באישור רבותיהם. לכן בש"ס מכוונים יותר לכיוון הזה. אני חייב לומר שאני לא יודע, כמו שאתה אומר, עד כמה קולות של... סליחה.
מה?
אני אומר, אני לא יודע עד כמה קולות של אותם ציבור, אקדמיה של ציבור ליטאי, יצביעו לש"ס כתבות...
טוב, יש לך קיטורים בקו, ישי, אז אנחנו פחות או יותר מצליחים להבין מה אתה אומר, אבל לא לשמוע כל מילה. מני, איך מגדילים כוח ביהדות התורה מלבד לקחת כמה עוד מטה ספרדי, לא יודע מה המשמעות שלו, אבל... איך קוראים באמת למנדט שמיני סוף סוף לתפוס יציבות?
אנחנו יודעים, כבר ראינו את זה בשנה האחרונה, שהמספרים לא תמיד רלוונטיים בעניין הזה, פעם אחת שהיה פחות דווקא מצביעים, כן הגיעו לשמונה, ופעם אחרת שהיה טיפה יותר, יהדות התורה עלתה בכמעט 20,000 קולות בסבב, ועדיין זה לא היה מספיק בשביל השמיני. תראה, בטוח שממצים את הכוח במידה
האפשר. לא, אני אתן לך דוגמה, כי למשל יש עכשיו בציונות הדתית קבוצה מאוד גדולה של חרדלים.
אז יפה, אז הנקודה הזאת היא כבר גם פעם שעברה דובר בה, ואנחנו זוכרים...
לא, אבל זה ביתר סט עכשיו, זה ממש, אתה יודע, אם יקבלו את המסרים הימניים שהם רוצים לשמוע, הם באמת מסוגלים להצביע על יהדות התורה, לא?
אבל אתה שומע מסרים ימניים מצד גפני?
לא יודע אם מצד גפני, אבל אולי יש שם עוד אנשים.
אולי אחרים, אבל תמיד אם יש סמן בפנים, אז יש זה מה שמפריע לך. תראה, האמת שאומר לך בהקשר הזה מאוד תלוי מה יקרה עם בן גביר. כל זמן שבן גביר, אם בן גביר ימשיך לרוץ, אז נראה לי שהוא זה שישאב את הקולות האלה אליו, אפילו רק להצבעת מחיים. בן גביר לא נמצא בתמונה, אתה צודק שליהדות התורה יש פוטנציאל של לגדול בסדר גודל של כ-30,000 קולות.
מנדט, כמעט מנדט.
נכון, אם בן גביר לא רץ, זה הסיפור שלהם.
גם אם בן גביר רץ ויהדות התורה תפתח מטה ביהודה ושומרון, מטה שיעמדו בראשו כיפות סוגות, חרדליים, ירי שמיים, שומרי תורה ומצוות, שמבינים מה קרה פה בציונות הדתית, וזה לא כזה מופרך, זה מאוד ריאלי.
בשומרון זה לא כל כך קורה, זה קרה כן פעם שעברה בבת ים, זה יכול לקרות קצת בקריית משה, בירושלים, בכל מיני מקומות, זה לא באמת ציבור כזה גדול שמוכן לעמוד בחזית ולומר, כן, אני הולך עם החרדים באופן רשמי, יש פה עניין הצהרתי, הרי זה עניין של ציונות, של ארץ ישראל וכדומה, זה לא כזה פשוט גם מבחינתם, לכן לראות את אחרית הימים, את הדבר הזה של מטות פעילים בשומרון, ביהודה ושומרון עבור יהדות התורה, אני לא יודע אם זה יהיה שם. אבל אם בן גביר לא רץ, יש ליהדות התורה פוטנציאל מאיפה לגדול בצורה משמעותית, אחרת זה עניין פשוט מאוד של מקסום ומיצוי הקולות הקיים.
ישי, בש"ס ממשיכים לכוון לעוד ועוד מצביעי ליכוד, שמשום מה כבר מיצו את ההצבעה לנתניהו, או, אתה יודע, עוברים כל מיני תהליכים ולפנות לרגש היהודי המסורתי, וחוזרים על המנטרה הכי חזקה, אנחנו עם נתניהו.
נכון, לא אנחנו עם נתניהו, אנחנו שומרים על נתניהו, ואנחנו לצד נתניהו יותר מחברי הליכוד, זה אותו סרטון שמוצאים אתמול בערב, שמביאים שם ציטוטים של גדעון סער, של יולי אדלשטיין, גם של שקד ובנט, ושקד לא כל כך אוהבת את זה, עם הקיצות הראש של נתניהו, ולמעשה אומרים בשס, אנחנו שומרים על נתניהו הרבה יותר מחבריו בתוך הליכוד, וכמובן מדינה יהודית, למי שאכפת לו כאן במדינה יהודית, ככה תקבלו גם את הליכוד בשלטון, וגם צייה שתשמור לכם על היהדות במדינת ישראל, וכאן אתה רואה גם את, אני חושב את הנקודה המרכזית של כל האירוע של החודש האחרון, שאתה רואה את זה גם אצל בני גנץ, מבינים שההסתה של ליברמן כבר לא מספקת את הסחורה. אם בבחירות הקודמות ראינו את כחול לבן מנסה להתמודד עם ליברמן ולקחת קולות של ממשלה ליברלית במרכאות, אתה רואה שגם בכחול לבן היום, לא רוצה לומר מתנצלים, אבל עושים הפקת לקחים ולא הולכים על הקמפיין השני כנגד הציבור החרדי, אלא מנסים דווקא כן לבנות גשר ביניהם לבין הציבור החרדי, וליברמן היחיד שממשיך עם ההסתה, ובשס מזהים את זה, והולכים על קמפיין גם של יהדות מדינה יהודית עם תמונתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, כדי לומר להם, קבלו את דיבי כראש הממשלה ואת שס, כמו שאומר,
אוקיי.
מזוזה של הממשלה.
טוב, אז זה תמונת הקולות החסרים למפלגות החרדיות, עליהם יעמלו צוותי הקמפיינים בשתי המפלגות בתקופה הקרובה. ישי כהן, מני גר השוורץ, תודה רבה לשניכם. עכשיו למי שעושים בפועל בשטח את העבודה, גם אסטרטגיה, גם קמפיין בחירות, בדגל התורה זה ירח טוקר. שלום, ערב טוב, ירח.
שלום אבי, ערב טוב.
אז קמפיין המפלגה יוצא לדרך היום עם פתיחת מטה הסברה מורחב, חברי הכנסת גפני, מקלב ויעקב אשר, עם המסרים בקמפיין. אז קודם כל ככה במבט כללי, במה זה שונה מבחירות קודמות, או שממשיכים באותה דרך, לא צריך לשנות?
לא. תמיד יש שינויים ותמיד יש חידושים ותמיד יש כיוונים חדשים, תמיד יש גם קהלים חדשים. תמיד יש גם כיווני חשיבה שצריכים לפתח ולהביא אותם מדי ביטוי, ונכון שהבחירות האחרונות היו ממש מעבר לפינה לפני כמה חודשים, אבל תמיד יש התקדמויות ושינויים שאפשר להשפיע עליהם, גם ברמת הגוש הימין וגם ברמת הפילוח המקומי שלנו כעדות התורה. דוגמה קטנה זה הציונות הדתית. אם לפני הבחירות האלו לא היה לנו שום סיכוי לקבל קולות מהציונות הדתית, הרי שהדברים השתנו, אנחנו רואים את החוסר אמון המשמעותי מאוד ברחוב הדתי-לאומי כלפי ההנהגה של הציונות הדתית, ההנהגה הפוליטית של הציונות הדתית, ואנחנו רואים ממש ניסיון של כל אחד ואחד מאותם גופים לנסות לקבל את הקהל הציוני הדתי, שבדרך כלל הוא, אתה יודע, הוא די סגור ונעול על הבית היהודי, ועל כל העניין הזה של הציונות הדתית, ופתאום...
כלומר, ירח, אתם הולכים באמת להשקיע משאבים, אנרגיות והסברה לקהל הזה?
כן. גם הקהל הזה, גם קהל נוסף. כל הקהלים, מבחינתנו, הם פתוחים. כל קהל שמעניין אותו, מסורת, מסורת ישראל, מסורת יהדות, כל מה שקשור לנושא חברתי, וכל מה שקשור בעצם למצע שיהדות התורה עושה, וכל מי שמכיר את הרב גפני, ואת הרב מקלב, ואת הרב ליצמן, ואת הרב פורוש, יודע מה חשוב להם, ועד כמה חשוב שמירת הכותל המערבי, וכמה חשוב שמירת שבת בארץ ישראל, ותחבורה ציבורית, וכל הנושאים הללו, וגם החברתי, כמו שאנחנו יודעים, את כל מה שהם עושים. וכן, אין שום סיבה שבעולם.
אבל עכשיו שמוצגת תוכנית המאה, וכמובן שהציבור הזה יחפש אמירות מדיניות, הבטחות, לא למדינה פלסטינית, לא להחזרת שטחים, זה משהו שדגל התורה בנויה עכשיו להתחיל להתעסק עם זה?
תראה, אין ספק שיש נושאים שבהם אנחנו פחות נהיה פופולריים מאחרים, יש כאלה נושאים שאנחנו נהיה בהם יותר פופולריים, יש נושאים שאנחנו לא צריכים לגעת בהם עד שהם יהיו פרקטיים. חלק מאוד ניכר מהסוגיות שדיברת, נושא מדינה, דת מדינה, כל הדברים האלה, גם של נושאים מדיניים, עד שהם לא יוכרעו ויגיעו לכלל שאלה אמיתית בפועל, רובם לא יתנו בהם ולא יפרסמו מצע על העניין הזה, ולא יגידו, אנחנו עושים כך וככה, אנחנו עושים כך וככה, כי כך נהגו תמיד חברי הכנסת החרדים, כשמגיע נושא לפתחם, האם יצביעו כך או כך, זה היה ככה לגבי חוק ירושלים.
לא, אני שואל, אם יש עכשיו נניח 20-30 אלף קולות בציונות הדתית, ציבור חרדלי ששוקל באמת להצביע ליהדות התורה, אבל זה המכשול, הוא יודע שכשזה יגיע, חבר הכנסת יאמרו את דעתם, אבל הוא רוצה לפני הבחירות, כשהוא מתלבט בין איתמר בן גביר לבין יהדות התורה, הוא רוצה לשמוע מה יש לדגל התורה, ליהדות התורה לומר.
אתה יודע, זה כמו שעכשיו הסיפור של התוכנית המאה של טראמפ. מי בעד, מי נגד, אף אחד לא יודע מי בעד, מי נגד, אפילו בתוך הליכוד לא יודעים אם להצביע בעד או נגד, הרי בסוף מצד אחד מבטרים פה על חלקי ארץ, מצד שני זוכים פה בהכרה מאוד משמעותית של הנשיא טראמפ בהרבה מאוד חלקים מארץ ישראל והרבה מאוד נושאים חשובים, אז לפעמים יש הכרעות שהן גם כן בתוך המפלגות עצמם לא בטוחות ולא ברורות, לכן גם אצלנו אין ספק שיש נושאים שחלק מחברי הכנסת מאמינים בצורה כזאת, חלק אחרת, וגדולי התורה תמיד יהיה בסיכום אחרי. אז כשיש דברים, אני אתן לך סתם דוגמה מהרב גפני, כי אני קצת מלווה אותו לאורך השנים, יודע כמה תעודות הוקרה יש לו לקיר מהציונות הדתית, מהממסד של הציונות הדתית, על כל התקציבי ישיבות. כשהוא מגייס תקציב ישיבות, זה לא רק לישיבת פונוביץ, זה גם לישיבות הדתיות. כשהוא מדואג לנושא של מיגון האוטובוסים של ילדי יהודה ושומרון, כל מיני דברים, ונקודות זיכוי לעסקים, וכל מיני...
לא, ברור, ראינו באמת שורה של פעילות, גם ועדת הכספים, עוטף עזה, ועוד הרבה מאוד דברים, שהם לאו דווקא, לא תמיד הציונות הדתית, אבל הרבה מאוד קהלים אחרים.
נכון, יש דברים שלא צריכים לגעת בהם, כרגע רק שיגידו להכרעה.
תגיד, ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, גם ההסתה שהוא מנהל, אבל גם יש הרבה מאוד שומרי מסורת שדוברי רוסית, לאו דווקא הקבוצה החרדית מכובדת, אלא גם שומרי מסורת מפנים אליהם משאבים ביהדות התורה, בדגל התורה?
כן, אני חושב שהעיקר המחשבה, שנעשתה גם בבחירות הקודמות וגם עכשיו, עד כמה נכון להתייחס קודם כל לאיווט ליברמן כפקטור בבחירות, הרי מצד אחד אם תוקפים אותו אז הוא נהנה מזה, הוא מציג את זה והוא נכנס לתוך הקרב, כדי לרקוד צריך שניים, ואם אנחנו נכנסים לקרב איתו תקשורתי, אז הוא גם כן יכול לקבל מזה דיבידנדים מבחינתו, לכן לא מאוד חכם, להיכנס לו לכל הכוח, מצד שני אסור לשתוק כשהוא יוצא להתקפה ולהסתה כנגד מגזר שלם ונציגיו. לכן מהכל הדילמה עד כמה להגיב, איך להגיב, עסקנו גם פה וגם במטה הסברה, ופועלים כל דבר לפי תוכנית אסטרטגית. לגבי הקהל הרוסי, אין ספק שרבים מאוד מקרב הקהל הרוסי הוא קהל שנוכל להגיע אליו. א', לא רק שיצביעו לדעות תורה, אלא שיבינו
שלא יצביעו לליברמן, בוא, אז...
נכון, שיבינו שאיבד ליברמן פשוט עושה עליהם בציבור, ובאדם היה אחד מידידינו הגדולים בהיבט הפוליטי, פתאום התהפך על עצמו, והאדם הזה הבטיח שלא יהיו בחירות שלישיות, ואחר הוא מבטיח שלא יהיו רביעיות, ואנחנו כן נציף את הנושאים האלו בעיני הקהל הרוסי, יש לנו כבר כמה וכמה כיוונים שאנחנו יכולים להציף אותם בתקשורת הרוסית. א', מתוך מטרה, באמת, שאנשים לא יצביעו לו, ושתיים, מתוך מטרה שאנשים שבאמת כן חשוב להם ארץ ישראל, וחשוב להם תורת ישראל, וחשוב להם אמונה, והרבה מאוד מהם הם כאלה, שישקלו גם להצביע לתורה. למה שזה נשמע מופרך, יש לנו מטה רוסית שתמיד פעל, גם בשכונות החרדיות, של חוזרים בתשובה, של הרב זילבר, ושכל הקהילות הקדושות, שמכירים המון בעלי תשובה, המון אנשים שמתקרבים בשיעורים ובכל מיני מקומות, ובהחלט, אני מאמין שהקהל הרוסי, ועד כמה שהוא נקרא...
כלומר, אתה אומר, הולכים להשקיע פעם בשני נושאים חדשים שלא היו בבחירות הקודמות, גם הציונות הדתית, בלי להביע מסרים השקפתיים, ואתה אומר שלמרות שיש הרבה מאוד התבטאויות, אתה יודע, שמאלניות, של חברי כנסת ביהדות התורה, ובטח של הרב גפני, זה לא איזה סוד. עדיין, אתה אומר, לא צריך להתעסק באמת עם המהות כרגע, וגם הקהל הרוסי.
נכון, אתה לא צריך להתעסק עם המהות. בסוף האזרח הדתי-לאומי חייב, שהיום מרגיש, מה לעשות, היום הוא מרגיש חוסר אמון, חלקים מהציונות הזאת, מרגישה חוסר אמון כלפי הנציגות שלה, לאור ההתנהלות האחרונה, יסתכל במראה ויגיד, מה אני מעדיף לעשות? האם להישאר בבית? או לתת תמיכה למפלגה שהיא חרדית, אבל היא שומרת לי על ארץ ישראל, היא שומרת לי על המסורת, היא נלחמת פה על יידישקייט במדינה, והיא נלחמת פה כל היום על לשלם כאן פה רפורמים, לשלם פה קונסרבטיבים, שלא יהיה פה גיוס בכלל תלמידי ישיבות. כל כך הרבה דברים שחשובים לו, גם אם הם רוצים את הדתית, ולכן אני חושב שגם אם יש לו איזה מחלוקת כזאת או אחרת עם גפני...
אתה אומר בסדרי עדיפויות, הוא יכול להתפקח עם הרב גפני על סעיף 5, אבל ב-1, 2, 3, 4 הוא מסכים.
נכון. אנחנו מאמינים שאנחנו נציף את זה, ואני מקווה שבאמת נצליח להגיע לקהלים חדשים, להגדיל את הגוש, להגדיל את הציונות, את כל הנציגות הדתית והחרדית בכנסת, ושסוף סוף תהיה פה ממשלה שתשמור על ארץ ישראל, ותורת ישראל, וקדושת ארץ ישראל, כמו שצריך להיות.
ירח טוקר, מטה הסברה של דגל התורה, תודה רבה לך.
תודה לך, אבי.
ערב טוב, מתקשר אלינו יהודה אבידן להגיב על הדברים? כן, יהודה, ערב טוב.
ערב מצוין. רק אני לא מצליח להבין איך זה מסתדר לירח טוקר, להסביר גם כן על גפני, שמלו אולי הוא פנה לקהלים כאלה שאיבדו את הבית, שלא מוצאים את עצמם, והוא חושב שאין להם היום זהות ואין להם כלום, ולכן איך זה מסתדר עם להקים אתם בני תורה ספרדים, שידוע וזה מובן, שיש להם בית, ויש להם זהות, ואין להם מחלוקת, ואין להם פיצול אישיות, ואין להם כלום, אלא חוץ מדבר אחד.
יהודה, אתה כנראה מאזין לנו רק בחמש דקות האחרונות, אני...
לא, רק על הקטע הזה רציתי לומר, אני...
כי דיברנו על זה קודם, ו... אוקיי, דיברנו על זה קודם,
אלא... לא, אבל עדיין אני חושב שמה שעושה גפני, ואני חושב שתעודות ומחמאות, זה לא דבר שהוא חזות הכל, ובשם זה להרוס כל חלקה טובה. אני חושב שההחלטות של גפני וחבריו להקים מטה בני תורה ספרדינו, שאני מתרגש מזה עם כל הכבוד
שצריכים
לשמוע לנציג אוחנה או לנציג הזה אחר מה לשמוע לזה או לחם שלום,
אז הנה, הבאנו את...
לשמוע,
הבאנו
אבל,
גם את התגובה
עדיין
שלך.
אני חושב שבני תורה צריכים לדעת שיש קווים שלא עוברים, וכאן נחצים קווים בשם הפוליטיקה, וזה חבל מאוד.
יהודה אבידן, תודה רבה לך, כאמור תגובה לבקשתו, ואנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ביום שלישי הקרוב המרוץ לקלפי מתחיל.
אין שום פשרות, חייבים לבלום בתקיפות את הסכנה שנובעת מהם.
איתי גדסי וישי לפידות ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים. המרוץ לקלפי, כל יום שלישי בשמונה בערב, כאן בקול חי ולצפייה ישירה באתר קול חי.
תקשיבו לזה, מבצע בפנדור, דלת פנים לבנה מ-1,170 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
מסע הקודש להילולת הצדיק הקדוש רבי יצחק אביחצר, זכותו תגן עלינו, בתולל שבמרוקו, ושבת ההילולה במחיצת בנן של קדושים הגאון הצדיק רבי משה אביחצר השליטה, עם חברת קזבלנקה טורליינס, החברה היחידה בחשות מהדרין בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח שליטה. להרשמה התקשרו עכשיו 02-642-8888 או 052-880-000 50.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבי 96-36, פסגז.
תעצרו הכל, כללי הכביסה משתנים. מעכשיו בדים גם בג'ל כביסה. חדש, בדים ג'ל כביסה. חזק בעשרת כתמים, עדין לבגדים, והריח בול כמו המרכך.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר, ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו. כוכבית 6275. חייגו כעת. כוכבית 6275.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
שמחה פורצת עולמות, בציפורי.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות.
בואו להנות משבת מיוחדת ומרתקת, במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים, לשמוח עם הרב מאיר שוורץ, להתהלך עם הרב אהרון מרגלית, ולשיר ביחד עם החזן והזמר יחיאל ליכטיגר, בשבת פרשת בו. בחדרים מפוארים, תפריט גורמי השיר ועוד מגוון אטרקציות ופינוקים לכל המשפחה. כמיטב המסורת של ציפורי. הזמינו עכשיו ותתחילו להנות. כוכבית 3044. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
מה זו יציאה בשבילך?
להתרענן, להתפנק.
אנטריקוט, מסעדת הבשרים הידועה מתרעננת עם עיצוב חדשני, תפריד משובח וחוויית בשרים מפנקת בשירות אישי כיד המלך. בחשרות בדעת העדה החרדית. אנטריקוט, כי בשרים אוכלים רק אצל המומחים. המרפא אחת, סנטר הר חוצבים ירושלים, 02-5717-002. אנטריקוט.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
ביום ראשון בלילה מקבלים את צער ותושייה. שמואל בן אתר מערך את ראש ישיבת חצות לילה, הרב דוד בר ששת, למתן עצות והכוונה למאזינים בכל תחומי החיים, סגולות והדרכה בתחומי הפרנסה, בריאות, חיזוק באמונה וביטחון על פי התורה וספרי רבותינו. מאזינים המעוניינים להשאיר שאלות לרב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039 שלוחה 15. עצה ותושייה, הלילה באחת, כאן בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עוברים אל פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
אנחנו מדברים על תוכנית צהל, תוכנית החומש של צהל. שר הביטחון נפתלי בנט מקבל בעצם את המנדט לאשר את התוכנית הזו, שככה נפלה בדיוק בתחילת הקדנציה שלו. מה יש בתוכנית הזו והאם הוא מאשר אותה?
כן, קודם כל מה שמעניין בתוכנית הזו, תוכנית שנבנתה על ידי הרמטכ"ל כוכבי במשך שנה של שנת 2020 למניינה, ושנה שלפני כן שכוכבי היה סגן רמטכ"ל, הוא בנה את כל התוכנית הזו בצורה מאוד מאוד תובנתית, עם בעלת יכולת שתתאים את עצמה לתקופה הזאת של המציאות הלוחמתית, עם הרבה יותר טילים מתקדמים, הרבה יותר טילים קטלניים, עם הרבה יותר יכולת להעניק את כל המשאבים לטובת הלוחמים הקרביים. אם גדי איזקוט דיבר על כך שהוא רוצה להשקיע כ-300-400 מיליון דולר בבינוי, בשיקום, במצב חיילים שיגורו בתנאים יותר טובים, בא כוכבי ואומר, זה לא הזמן עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו צבא הרבה יותר חכם, מהיר וקטלני, ובנט מקבל את זה בצורה מובהקת. הכימיה בין השניים האלה לא מושלמת, ולכן כאשר בנט מסתכל על כל התמונה כולה, על כל 5 השנים הקרובות, הוא מבין שהצורך של הצבא כרגע הוא בטילים מדויקים יותר, בחימוש הרבה יותר חכם, בצבא שיהיה יותר עתיר ידע, משאבים וממון, הוא גבה מתחום
אוקיי. קובי, עוד שאלה שמסקרנת אותנו, וננצל את הקשרים הטובים שיש לך עם בכירי מערכת הביטחון וצהל, כי אנחנו שומעים בתקשורת, בכלי תקשורת שונים, על כל מיני איומים מרומזים, שברגע שהנשיא טראמפ יפרסם ביום שלישי את תוכנית המאה שלו, תהיה תסיסה המונית בקרב הפלסטינים, בכל מיני מקומות, וצהל נערך לאפשרות כזו. באמת מדברים על זה?
לא, לא עד כדי כך. אני חושב שמגזימים ביותר, את השאלה מצוינת. דווקא צהל עכשיו מסתכל על התמונה מאוד בצורה רגועה, השטח מאוד רגוע. הנחו את הכוחות לפעול בצורה יותר חכמה ויותר זהירה, אבל אף אחד לא הזיז גדודים, אף אחד לא העלה את סדר הכוחות ביהודה ושומרון לחמויות אחרות. אותה תמונת מצב שהייתה בשבוע שעבר, אותם סדרי כוחות היו בשבוע שעבר והיום בערב. דבר אחד אחרון שכדאי כן לציין אותו, שלפני חצי שעה הפלסטינאים משגרים מרצועת עזה רקטה נוספת, בתגובה חיל האוויר תוקף שוב עמדה חצי ריקה של החמאס, ללמדך מה שכנראה מה שהיה ומה שישנו.
אוקיי, קובי פינקלר, פרשננו לעניין צבא וביטחון, תודה רבה לך, ואנחנו נצא לעוד הפסקה של פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אלפי שקלים במזומן ועוד עשרות פרסים נוספים מחכים לכם במיזם האמונים של כל חי והרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. הנערך לאור קריאתו של מרן שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי. שלחו מאמר תורני עד 5 עמודים בנושא כבוד השבת לכתובת שבת, שטרודל 93fm.co.il, וחמישה מבין שולחי המאמרים יזכו כל אחד במלגה של 1,000 שקלים במזומן. פרטים בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן, כי שבת היא מקור הברכה.
מסע הקודש להילולת הצדיק הקדוש רבי יצחק אביחצר, זכותו תגן עלינו, בטולל שבמרוקו, ושבת ההילולה במחיצת בנן של קדושים הגאון הצדיק רבי משה אביחצר השליטה, עם חברת קזבלנקה טורליינס, החברה היחידה בחשרות מהדרין בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח שליטה. להרשמה התקשרו עכשיו 02-642-8888 או 052-88-000-50.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
הרשות לפיתוח הנגב ועיריית נתיבות מזמינים את הציבור להילולה השנתית של סידנה בבא סאלי, זכותו תגן עלינו אמן, בהשתתפות בנו וממשיך דרכו רבי ברוך אבו חצירה, הראשונים לציון הרב יצחק יוסף והרב שלמה משה אמר, שתתקיים בעזרת השם ביום רביעי ג' בשבט 29 בינואר בשעה 4:30 אחר הצהריים בציון הקדוש. כולם מוזמנים.
אילו היינו נהנים משפים וארוחות גורמה לכל הפסח,
אילו
היו לנו חוף פרטי, בריכה מחוממת ומרחצאות ייחודיים.
בלי אילו ובלי כאילו, ורשנר מקשיבים לכם פסח מהחלומות ביוון. לפרטים והזמנות חפשו ורשנר בגוגל או התקשרו 02-570-4444, 02-570-4444.
הדלקתי את הבוילר?
לא,
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר?
בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שגופים, חברות וארגונים דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד, עם טובי הרופאים. וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם, לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 500, כוכבית 500, השירות אינו משפטי.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך. זו לא דלת חדשה, זה פאנקי דור. פאנקי דור, ציפויים מגנטיים מעוצבים לדלתות ולמקררים, ועכשיו במחיר מיוחד. חייגו כוכבית 6049. פאנקי דור, כוכבית 6049.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
נועם אחד, זורם ברגע אחד, כוכבית 85-10.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אל הבהלה, אפשר לומר כבר כלל עולמית, אבל בעיקר בסין, הנגיף שקוראים לו קורונה, נגיף חדש שעבר מוטציה, כלומר עבר איזשהו שינוי והתפתח מחדש, ומדביק מאות אנשים בסין, אלפי אנשים. יש כבר עשרות אנשים שמתו מהנגיף הזה, יש הסגר על שטחים גדולים בסין, ובמדינות רבות מנסים למנוע כניסה של אנשים שחשודים בהבאת הנגיף הזה. תחילה אנחנו עם כתבנו צבי טסלר, ערב טוב וצבי.
שלום, ערב טוב.
אז קודם כל, מה עושה משרד הבריאות העולמי, ובכלל איך הנגיף הזה נראה, ומה אנחנו כאן, האם צריכים לחשוש מפניו?
אז רשויות הבריאות בכל העולם בעצם מנסות להתמודד עם הנגיף, הווירוס המאוד מאוד מסוכן, כך הוא נראה כרגע. לגבי המספרים, מדובר כרגע על כ-56 הרוגים, וכ-2,000 כאלה שהובחנו באופן ודאי, זה על פי השלטונות של סין. יש טענות שמדובר במספרים גבוהים הרבה יותר, טענות שכאילו הסינים מעדיפים שלא נספר את המספרים האמיתיים. בסין עצמה מדובר על, מדינה משותקת, טיסות רבות מבוטלות, אבל גם רשויות הבריאות פה בישראל נערכות לזה. הזהירו רשויות הבריאות שמי שלא צריך לנסוע לסין, ולא רק לאזור שבו מתפשט הנגיף, לא לנסוע בכלל לסין לנסיעות לא הכרחיות. צריך לומר שחברות התעופה, גם אל על וגם חברות סיניות, מאפשרות למי שמבקש לבטל או לדחות את הכרטיס, לעשות את זה ללא קנס ולקבל את הכסף שלו בחזרה. ובכל העולם נערכים, היום באיכילוב הושפזה חולה מחשש שהיא נדבקה בנגיף, חשש שככל הנראה נשלל, אבל יש הערכות מאוד מאוד גדולה בכל העולם, בניסיון לבודד ולנסות למנוע את התפצות המחלה, שנכון לעכשיו אין עדיין אפשרות להירפא ממנה.
אין קצחות, איך עוצרים, איך מייצרים חיסון, מה עושים, נכון, כן, לכן זה מפחיד.
בסין כבר אומרים של אחד הזנים של אותו נגיף, מצליחים עכשיו כבר לפתח איזשהו חיסון, אבל ברור שייקח זמן מרגע שמתחילים ועד שבסופו של דבר יחסנו הרבה מאוד אנשים. ופשוט סין דחתה את תחילת שנת הלימודים, המטבע הסיני נחלש מאוד, רק עכשיו הוא קיבל זריקת עידוד בעקבות ההסכם בין ארצות הברית לסין, שהפסיק למעשה את מלחמת הסחר שהייתה ביניהם, אבל עכשיו הסינים מתמודדים עם בעיה מאוד מאוד גדולה לכלכלה הסינית.
אוקיי, אז זה התמונה העולמית בעניין הזה. צבי טסלר, תודה רבה לך. עכשיו קצת יותר זוויות הרפואיות, המדעיות, סביב הנגיף הקטלני והמאיים הזה. אגב, נספר לכם שהתורים בבתי החולים בסין, התמונות שמגיעות מהאזור הנגוע, הן חסרות פרופורציות, דברים שלא ראינו הרבה מאוד שנים. מנכ"ל בית החולים מעייני הישועה, פרופסור מוטי רביד, שלום וערב טוב לך.
שלום, שלום.
אז נגיף חדש עם שם חדש, בכל איזשהו עשור אנחנו מתמודדים עם משהו כזה שמתפרץ לו איפשהו באיזה מדינת עולם שלישי. הפעם זה סין, מדינה הכי צפופה בעולם. זה באמת מאיים, או שהתסמינים עד עכשיו מראים שלמרות האיום עדיין הנגיף תחת שליטה?
תראה, א', הנגיף איננו חדש. הנגיפים מסוג קורונה מוכרים עשרות שנים. הם בדרך כלל גורמים למחלות קלות יחסית, מין הצטננות עם קצת חום. היה, אבל הנגיפים האלה, כמו נגיפי השפעת, אבל בתדירות הרבה יותר נמוכה, עוברים מוטציות גנטיות, זאת אומרת, הם עוברים איזשהו שינוי גנטי. צריך להבין, נגיף איננו בעל כושר רבייה כשלעצמו. נגיף נכנס לתא של יונק ומנצל את מערכת הרבייה של התא כדי להתחלק ולהתרבות. בתהליך הזה יכולים לחול שינויים, לפעמים עדינים, לפעמים יותר, בגרעין שלו, ב-DNA שלו, ואז הוא מקבל לפעמים תכונות חדשות, והשינויים האלה הם לא צפויים. הנגיף הזה הוא אותו נגיף, זאת אומרת, הבן דוד שלו, היה זה שגרם למגיפת הסארס לפני 10 שנים, שפגע בהונג קונג ובארצות אחרות במזרח אסיה, וגרמה לתמותה לא קטנה מתמונה של דלקת ריאות. הייתה לפני כמה שנים בסין מגיפה שכונתה מרס, בשתי תיבות של זיהום ריאתי ויראלי, שגם הוא היה נגיף קורונה אחר. ועכשיו הנגיף הזה עבר עוד מוטציה, וכנראה השתכן במספר בעלי חיים. דיברו על נחשים ועל הולכי על ארבע, וההדבקות הראשונות היו ביוהן מאכילה כנראה של בשר לא מבושל של כל מיני חיות, מה שהסינים עושים. אבל אחר כך התברר שלנגיף הזה יש תכונה שמאפשרת לו, מאפשרת לאנשים להדביק אנשים אחרים.
באמצעות האוויר, נכון? באמצעות החמצן, כן. כלומר, לא, אחד לא, נושם לא, ליד חמצן, השני בתוך חדר.
לא חמצן, אלא פשוט ההפרשות שאנחנו מפרישים באף ובפה, באיתוש, בשיעול, בדיבור.
כן, בדיבור, אוקיי.
אנחנו רואים אוויר, וירוס בתוכם. אנחנו לא יודעים עדיין את המנגנון המדויק, זה לא הוכח. אבל לפי הצורה של ההדבקה, זאת אומרת, למקי כמות האנשים שנדבקו, זה די ברור שקיימת א', העברה בין אדם לאדם, ובין שהעברה היא כנראה דומה לעברה של שפעת, זאת אומרת, באיתוש, בשיעול, במגע עם אנשים. זה דבר אחד. עכשיו, צריך להבין גם ששיעורי התמותה היחסית גבוהים שמדווחים מסין, נובעים משתי סיבות. אחת, שמספר החולים שמדווח עליו הוא הרבה יותר קטן מהמספר המעשי. ראשית, כי לא כל החולים מאובחנים, כי יש חולים שעוברים את זה בצורה קלה, ושירותי הבריאות בסין הם לא...
ודבר שני, יכול להיות שהשלטונות בסין רוצים לשדר קצת יותר אופטימיות וממעטים,
לא,
מקטינים את המספרים.
לא, הפעם נדמה לי, בניגוד לפעמים אחרות, הסינים מתנהגים כמו העולם המערבי ומדווחים אמת, פחות או יותר, אבל הם לא יודעים פשוט.
הבנתי.
זה דבר אחד. דבר שני שצריך לזכור, וזה מסר מרגיע לנו, ששירותי הרפואה בסין הם לא שירותי רפואה מערביים. ולכן כשאדם נדבק שם בדלקת ריאות ויראלית, הסיכוי שלו למות הוא הרבה יותר גדול.
הרבה יותר גדול, כלומר יכול להיות שאם הנגיף הזה היה מתפרץ נניח בארצות הברית, הוא כבר היה מטופל והיו כבר כן מצליחים.
הרבה פחות אנשים היו מתים.
הפרופסור מוטי רביד, מנהל הרפואי של המרכז הרפואי מעייני הישועה, תודה רבה לך.
בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב, אז זה בעניין הנגיף הקטלני הזה, ועכשיו אנחנו במעבר חד לנושא אחר, איתנו עורך הדין ססי גז, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
היועץ המשפטי לממשלה היום מניח את כתב החשדות נגד חבר הכנסת דוד ביטן, ובכתב הזה יש עבירת שוחד, כאמור בכפוף לשימוע, גם שוחד מרמה והפרת אמונים, מאוד דומה לתיק החשדות שהוגש בשעתו נגד נתניהו, מה שהפך לכתב אישום. בעצם מה תהליך עכשיו, מה שאנחנו יודעים, שימוע, ואז עוד פעם חסינות וכל התהליך הזה?
דומה ושונה, דומה לנתניהו כי מדבר באותה עבירה בתיק 4,000. שונה כי כאן מדבר על נתינת כסף, שאם זה נכון, אם זה נכון, ואני מתנה כי חזקת החפות חלה כאן, אם זה נכון, אז המקרה הוא הרבה יותר ברור מאשר בנתניהו, שהאם סיקור עיתונאי יכול להיות כן שפד או לא שוחד.
פה מדובר בכסף מזומן, והבדל נוסף שדוד ביטן על פי החשד בזמן, אם היה ביצוע עבירה לכאורה, היה סגן ראש עיר ולא ראש ממשלה.
זה הבדל רציני מאוד. אבל שוב, אנחנו בחזקת חפות, צריכים להבין שעד שדברים לא, שכל מראיות לא יחשף, עד שלא שימוע, שום דבר לא ברור. כרגע השימוע זה, יהיה לו תהליך של שימוע, יהיה תהליך של הדחה מהכנסת, והדברים האלה די דומים למה שקוראים בבן נתניהו. כלומר, אתה מבקש חסינות אם תבקש, ואז השאלה אם יהיה ועדה, והאם, זה יהיה דברים מאוד מאוד דומים, אם כי פעם, בניגוד לביבי נתניהו, שם לא תהיה לדעתי שאלה, אם יש כסף, אין כסף.
השאלה שאני רוצה לשאול אותך, עורך דין ססי גז, השאלה היא, כמה זמן לדעתך לוקח לעורכי דינו, לפקליטיו של דוד ביטן, ללמוד את החומרים כדי להיערך לשימוע? זה יהיה אחרי הבחירות, זה ייקח חודשיים, שבוע, חצי שנה, מה סדר הגודל?
זה יהיה אחרי הבחירות, אני לא מאמין באופן בסיסי, בדרך כלל נותנים חודש ימים מתהליך שמיעת מתאריך סודה, לעשות שימוע, אבל לא בכאלה תיקים ולא בתיק רציני, חומר ראיות רב, אני מניח שירדיעו להם, בקשו לצלם את החומר, דיבת החומר, בהתחלה ייתנו להם תאריך, כמו שקרה עם ראש ממשלתנו, ואז יתאחר התאריך.
טוב, שאלה אחרונה לסיום.
אני אמין שמחר, מחר אנשי הליכוד יגידו, למה עכשיו הייתו, אם זה לא עוד ניסיון לפגוע במשתנו,
לא, זהו, זו השאלה הבאה שלי, כי היא באמת לא שאלה משפטית, אבל יש איזושהי תחושה שמישהו מנסה כזה לנקות שולחן בתוך איזה חודשיים, אתה רואה באמת את כל נבחרי הציבור שנמצאים בתהליכים משפטיים כאלה ואחרים, התפרסם שנגד שר פנים הרב אריה דרעי התיק ייסגר, דוד ביטן עכשיו מוגש המלצות לכתב אישום.
אני אתן לך, אני גם שותף לביקורת, אבל אני בשביל שיחה איתך את הצד השני. יאמרו אלה שמגישים את הבקשה, מה רציתם שקודם יפרו? האם לא כדאי להגיד לציבור מי הוא המועמד? או שיגידו ממני הגיע זמנו, וזה לא שום דבר שקשור, אי אפשר.
לא, אבל תיתנו למועמד אפשרות להגיע,
לעצור תהליכים.
כן, אבל עובדים גז, תיתנו למועמד הזדמנות להגיע לבחירות אחרי שימוע, זה הטענה.
הפרקליטות תגיד, כל זמן, כל פעם שיש איזה משהו, תמיד יהיה מה להגיד. אנחנו מתנהלים, ככה תאמר הפרקליטות, מתנהלים כרגיל, לפי לוח הזמנים של קריאת החומר, סיכומו והגשת כתב אישום. אנחנו לא יכולים להתחשב במדינה כזו שיש בחירות, אין בחירות. אם היינו מגישים אחרי הבחירות, הייתם טוענים למה נתתם לקהל לבחור בו. לכן, לכל דבר יש הצדדים שלו.
אוקיי, עורך הדין ססי גז.
אנחנו כולנו מאחלים לביטון, שאני חושב שהוא אהוב.
לכולם, לכל מי שחשוד שתוכח חפותו וזכאותו ו... אין ספק. תודה רבה לך, חודש טוב שיהיה לך.
חודש טוב.
כן, אז אנחנו נכנסים לחודש שבט, שנתבשר בבשורות טובות, וזה הזמן לאחל לכם מאזינים חודש טוב ומבורך, ותודה לצוות שלנו, לעורכת הראשית אסתי פלד, שלמרות עוצר הרעיונות היום, בליכוד ובמפלגות החרדיות, וברוב המפלגות למעשה, אז הנה הצלחנו באמת לייצר ולהביא את כל המידע העדכני, ותודה כמובן לטכנאי אורי כהן, ולכם מאזינים ערב טוב ולהתראות.